שלום, ברוכות וברוכים הבאים למזלגות, מדברים על הצמתים בחיים. וכבר לא רק על משבר גיל 30, ככה אחרי תהליך של כיוונון ודיוק, אני פותח את הפוד לכל מישהו שיש לו משהו שאני חושב שמישהו אחר יוכל להחכים מהמשהו שמישהו אמר. אני יובל, ובפוד הזה, כאן ממש, אנחנו נחקור את ההחלטות המשמעותיות, השינויים המפתיעים, כל פרק מזווית הסתכלות מעניינת, וכמובן, על מזלגות הדרכים, בהם אנשים עמדו והובילו אותם בסופו של דבר לרגע הזה, ולהתארח כאן בפוד. והיום, נארח אדם יקר, את לירו יהב! מרשימת היפים והנכונים של מגזין מזלגות, מבין הדברים הרבים שיכולים לתאר אותו, אני אגיד שהוא עשה תואר ראשון במנהל עסקים ויזמות מרייכמן, ויש לו ניסיון במספר אקסלרטורים, ובכלל בכל העולם הזה של יזמות עסקית. בנוסף, ככה קצת פאנפקס ופיקנטריה, הוא גם מארגן ומנהל מועדון קריאה, אולי נשמע על זה בהמשך. יש שאלה קבועה בפוד של ספר מומלץ, אני מקווה שתשלוף את זה תוך שנייה, ואתה אוהב ללבוש טייץ ולרכב על אופניים. לירוי, מה שלומך?
מעולה, מעולה, תודה שאתה מארח אותי כאן. כיף להיות פה.
אז באמת אתה מתארח כאן בסטודיו החדש של מזלגות, הלוי דירת חדר קטנה בתל אביב. אנחנו נדבר על שיטת ימימה, מחשיבה הכרתית. אתה בעצם דיברת איתי לפני שבוע, אמרת, וואו, אני חייב לספר את האור הזה לעולם, ואתה גם אחת הסיבות שאני ממשיך לעשות את הפודקאסט, כי אמרתי, יאללה, פאק איט, היקום נותן לי הזדמנות. אנחנו נדבר על זה בהמשך. ככה, מחיפוש קצר בגוגל, וזה ככה נטו העובדות היבשות, אבל עוד מעט לירוי, אתה תרטיב אותן. אז היא נולדה ב-1929 במרוקו, ונפטרה ב-99 בהרצליה. היא התחילה ללמד את תורתה ב-1987, בעצם אחרי שבעלה נפטר. יש לה תורה שמשלבת בין קבלה ופסיכולוגיה, גם היה לה תואר בפסיכולוגיה. היה לה שיטת לימוד ייחודית, לפי מה שהבנתי, היא לימדה דברים מאחורי מחיצה, ככה שלא יתקשרו אליה ולא יקשרו את הדמות שלה לתורה שלה, יגדירה את עצמה בעצם כצינור. זה לא תורה דתית, אבל כן יש לה איזשהו גוון. רוב האנשים שראיתי שמלמדים אותה או מתעסקים איתה, הם בסוף אנשים דתיים. ועם כל הקשקושים האלה, בואו נתחיל לדבר על באמת מה זה שיטת ימימה. לירוי, מה זה בעצם שיטת ימימה במשפט אחד?
אז אני למדתי ימימה עם יובל בר-לב, שיובל היה תלמיד של תלמיד של ימימה. זאת אומרת שבאמת מעטים האנשים שזכו ללמוד ישירות ממנה, מה שנקרא הידע עובר, והשיטה הזאת באמת משפיעה על הרבה אנשים.
אבל אם היית צריך לסכם את השיטה הזאת במשפט אחד?
בשבילי שיטת ימימה זה דרך לחיות חיים מדויקים יותר, שתואמים את האמת הפנימית שלנו.
קבם.
זה משפט אחד.
זה יפה מאוד. אנחנו נשמע על זה בהרחבה בהמשך. ואיך בעצם הגעת ליובל שהוא התלמיד של התלמיד?
האמת שהגעתי דרך הודעה שהוא שלח בכמה קבוצות, שאימא שלי באחת הקבוצות האלה, והיא תמיד הייתה מעבירה לי כל מיני הודעות על כל מיני הזדמנויות כאלה של התפתחות אישית, ומשום ההודעה הזאת תפסה אותי בזמן מעניין בחיים, לפני משהו כמו שנה וחצי, כשהוא פתח קבוצה בתל אביב, ואני חיפשתי את הלימוד הזה שייתן לי דרך יותר רחבה ומלאה להסתכל על החיים ולהתחבר לעצמי, כי גם באותה תקופה הייתי כזה קצת חיפשתי איזושהי משמעות. ואגב, אני אגיד שאיתי לא למדו אנשים דתיים בקבוצה. יש באמת הרבה שיטות, יש את הטניה גם, ויש דברים שהם יותר דתיים אופן הלימוד שלהם, על כתבי קודש וכו. שיטת ימימה היא הרבה יותר down to earth, ויותר מזכירה mindfulness, אפשר לומר גם בדברים.
סוג של פסיכולוגיה מעשית, פילוסופיה מעשית.
כן, חד משמעית.
זה ממש לא בגבוה, ממש איך אתה מתרגל את זה ועושה את זה ברמת הפרקטיקה ביום יום. כמו שאמרתי בהתחלה, הצורה שהיא לימדה היא הייתה מאחורי מחיצה, והיא הייתה פשוט מכתיבה בקצב איתי, כמו איזה מורת היסטוריה, שיש לה המון המשגות ושיומים שהיא נותנת לדברים, אני בטוח שאתה תשתף איתנו חלק. גם הלימוד היום נעשה בצורה הזאת?
כן, יש במהלך השיעור חלק מהשיעור, למעשה חלק די קצר, אז יש איזשהו קטע שכותבים אותו. תוך כדי הכתיבה, לרוב לא ממש מבינים מה כותבים, זה בדרך כלל שפה כזאת, אפשר לומר אפילו קצת תנכית בלשון שלה, היא כזאת גבוהה ומשתמשת במילים, שלפעמים מילים מוכרות, אבל הקונטקסט הוא קצת קשה לפיצוח בקריאה ראשונה.
יש לך כזה, זה משהו בשלוף אולי? כאילו, איזה משפט שככה המאזינים יבינו פחות או יותר על מה אנחנו מדברים?
כן, אז לדוגמה יש את המשפט של קבלת המתרחש, כמזומן לתיקוני, אני מקווה שאני מדייק במשפט, או עוד... נתינה מדויקת לטובתו של המקבל.
נתינה מדויקת לטובתו של המקבל.
נכון.
משפט שיש בו המון אינפורמציה, וזה בעצם רק 4 מילים, אני צריך שנייה להבין.
נכון, באמת אפשר גם כמובן לקחת את זה להרבה מקומות, מה זה נתינה, אם אני עכשיו נפגש עם מישהו, האם אני נותן לו מהזמן שלי, האם זה גם סוג של נתינה, האם תשומת לב זה נתינה, שאנחנו מחליטים עכשיו להיכנס לאחת הרשתות החברתיות, האם אנחנו נמצאים בנתינה, האם הנתינה הזאת היא מדויקת לנו, או שהנתינה הזאת היא למעשה, ובמקרה הזה מי המקבל לצורך העניין, האם אנחנו המקבלים, והאם זה מדויק לנו, אז באמת אפשר להתפלפל הרבה סביב לדוגמה הביטוי הזה.
ככה בעצם הולך שיעור ש... מכתיבים את המשפטים שבעצם ימימה אביטל אמרה, ואחרי זה אנחנו מדברים על הדרש, פשט, סוד, על הפרדסיות שבהם.
אז אצלנו זה בדרך כלל, יש איזושהי שיחה, כל אחד ככה משתף במעבר השבוע, זה מפגשים שבועיים. לאחר מכן, לקראת הסוף, אנחנו עושים איזשהו קטע שאנחנו כותבים, ואז גם מדברים קצת על הקטע. כל קטע מדבר על משהו קצת שונה, יש באמת... הרבה נושאים שונים שכל אחד נותן עוד איזה ככה כלי שהוא די ישים ביום יום, וכל הדבר הזה בסוף מוביל אותנו כאינדיבידואלים לדייק את עצמנו אל המהות שלנו.
אז ככה התחלנו בגבוהים גבוהים.
כן.
מעניין אותי ממש לשמוע איזשהו שיעור ספציפי, אני מאמין שהמאזינים לאט לאט מתחילים להבין מה זה ימימה. זה גם בטח משהו שהוא מאוד מכתב אנשים, משהו קצת עם אווירה אולי קבלית, רוחנית, זה משהו שמאוד יכול להרחיק בני אדם. אז אם אתה יכול לשתף איזשהו שיעור ספציפי, ולמה אתה חושב שזה דווקא הכי מחובר אלינו בחברה המערבית?
למעשה, ופה אני מתחבר קצת לדוגמה לספר 4 ההסכמות,
שזה ספר של ימימה או ספר...
לא, זה ספר של דון מיגל רויס, אם אני לא טועה. ממש, ספר ממש מדהים, והוא די מתחבר. אז למעשה אנחנו, בתור ילדים בעולם, כשאנחנו נולדים ומצטרפים לאיזושהי משפחה קיימת, אנחנו מגיעים מאוד פגיעים, ואין לנו את הכלים להתמודד עם העולם. אנחנו צריכים את החום והאהבה, אנחנו צריכים את המחסה, את האוכל, את ההגנה. אנחנו צריכים שיאהבו אותנו. למעשה זה המהות שלנו בתור ילדים, היא תלות. אנחנו צריכים להיות ילדים טובים, כדי שירצו להמשיך לתת לנו את כל הדברים האלה. אז למעשה אנחנו מתחילים לפתח מערכת יחסים עם העולם, בדמות הציפיות של ההורים שלנו מאיתנו.
אוקיי. Okay.
אנחנו כמו ילדים שמסתובבים איזושהי מחברת ועושים רישומים. כשאני עושה את זה, זה מרגיז את ההורים שלי. כשאני עושה את זה, ההורים שלי אוהבים אותי. אני פה, אני ילד טוב, פה אני ילד פחות טוב.
איזושהי תבנית בסיסית שפשוט אנחנו מגיעים אליה בחוויה האנושית. זה פשוט הפורמט שאנחנו חיים בו.
כן, זאת המערכת ההפעלה שלנו בתור ילדים. הרישומים האלה הם הופכים לחלקים, שהחלקים האלה הם חלק מהזהות שלנו, מי שאנחנו. עכשיו אני יכול לספר נגיד על איזושהי דוגמה כזאת שגרתית שכולנו רואים כל הזמן סביבנו, אבל אני בחרתי להתעמק בה באופן נקודתי. בקיץ אני הלכתי לקרוא ספר בבריכה, ישבתי שם, קראתי ספר, והייתי איזושהי ילדה קטנה משחקת ונהנית במים. והיא הייתה ממש בעולם משלה, וניסתה כזה למשוך את תשומת לב של אמא שלה גם, ואמא שלה שוחחה עם כמה חברים. תוך כדי שהיא שיחקה, היא השפריצה לכל מיני כיוונים, וזה קצת הרגיז את אמא שלה. ואחרי ממש כמה פעמים שזה קרה, ואמא שלה לא הייתה עם תשומת לב כלפי הסיטואציה, היא פשוט הייתה תוך כדי שיחה, היא צרכה על הבת שלה שתפסיק.
אוקיי.
הבת שלה לרגע הפסיקה, היא לא הבינה כאילו למה אמא שלה כועסת, מה קורה בעצם. ואחרי כמה דקות היא פשוט המשיכה לשחק. אז אמא שלה שוב צרכה עליה, ואז הילדה כבר באמת הפסיקה, ואחרי שהיא השתממה, אז היא באמת המשיכה שוב לשחק בבריכה. ופעם השלישית שזה קרה, אמא שלה היא צרכה עליה להפסיק עוד פעם אחת, יותר חזק מפעם הקודמות, והיא הוסיפה לזה גם, ותאספי את השיער. עכשיו, okay. הילדה פתאום רגע הפנתה את תשומת הלב שלה לשיער, אספת השיער, ובעצם לנגד עיניי ראיתי משהו שאני יכול רק לשער שקרה, בפועל אין לי יכולת לדעת בוודאות, אבל שנוצר אצלה איזשהו חיבור בין אולי שיער פזור לאמא כועסת או משהו כזה. זאת אומרת, איזושהי חוויה שכוללת בתוכה דבר כזה, שלמעשה יכול מאוד להיות שנגיד אותה ילדה, פתאום יהיה לה איזושהי תפיסה ששיער פזור זה דבר שהוא שלילי.
יש בעצם מציאות פנומנולוגית, יש את המציאות, שבסוף אנחנו בתור ילדים עושים צ'רי פיקינג לדברים שקורים, ואנחנו מחברים ביניהם איזה שהם קווים. שהקווים האלה, אפשר למתוח אותם באינסוף צורות, והם לאו דווקא עכשיו ישקפו נאמנה את מה שקורה במציאות.
כן, אז זה ממש ככה. ואני חושב על ילדה כזאת, הולכת פתאום לבריכה עם חברות בגיל, נגיד, בת 10, אז בגיל 18, וחברות שלהם שיער פזור, והיא פתאום אומרת, וואי, אני לא מרגישה איתם בנוח. הן לא באות לי בטוב. משהו לא מסתדר לי בסיטואציה. והיא לא תדע להגיד למה. אבל הדבר הזה ייצור בה איזושהי תחושה של, נקרא לזה אומס. אוקיי? ימימה קוראת לזה אומס.
זה טרמינולוגיה של ימימה, אומס. נכון. שזה בעצם אומר, הצפה חושית או...
לגמרי, זה תחושה של אי שקט.
אוקיי.
זה יכול לבוא בצורה של כעס, זה יכול לבוא בצורה של שיפוט, לפעמים כל מיני דברים. תחושות כאלה של אני עמוס, אני רואה את הדברים במעורפל, אני מעורבב, משהו באמת מציף אותי.
אוקיי.
והעומס הזה הוא למעשה, מה שקורה זה שהוא מקשה עלינו, כאילו לוקח שליטה בעצם, ומקשה עלינו לראות את הטוב. והטוב כל הזמן קיים סביבנו. הרי בכל חוויה תמיד יש את הטוב ואת המיותר. נכון, נניח אנחנו קבענו עם חבר טוב והחבר איחר לנו, וזה יכול לעורר בנו עומס בצורה טבעית. וואו, כאילו אני מתחיל לשפוט אותו, מתחיל אולי להאשים אותו גם, אולי מתחיל להשליך, יש לי כל מיני רישומים, יכול להיות שהוא מזלזל בי, יכול להיות שהוא לא...
רישומים זה גם מילה של ימימה.
נכון, ולמעשה אני יוצר איזושהי תמונת מציאות שמבוססת על הרישומים שיש לי, על החלקים שיש בי. כשאני חווה את הערבוב הזה, הערבוב הזה מכיל בתוכו גם את הטוב וגם את המיותר. אז מצד אחד אני מרגיש, אוקיי, אני שמח לראות את החבר הזה, כי לא ראיתי אותו כבר תקופה. ואני יושב במקום שהרבה זמן רציתי לשבת בו, שזה איזה בר סופר מגניב בתל אביב. וכו, אפשר באמת לתת פה עוד כל מיני דברים שקורים במקביל. ובתוך כל החוויה הזאת יש גם את האיחור שלו שמרגיז אותי מאוד, ומקשה עליי פתאום לראות את הטוב. או נגיד אם אנחנו מחכים עצבנים במסעדה שהמנה שלנו מתעכבת, וכבר מתחילים לחשוב על הפיצוי שאנחנו רוצים לדרוש, ואז באמת שהמנה עצמה מגיעה, לפעמים אנחנו כבר אולי לא נהנה מהמנה באותה מידה.
כן.
זה דוגמאות כאלה ספציפיות, אבל שבאמת הטוב ומיותר לפעמים מתערבבים. ואנחנו רוצים באמת, בעצם לבנות על הטוב, לבנות על היש ולתחם את המיותר.
אם אני מבין נכון, בעצם ימימה לוקחת את כל הספקטרום של חוויות שאנחנו חווים, אפילו מדברים שטותיים כמו הזמנתי אוכל במסעדה ולקח הרבה זמן עד שהאוכל הגיע, ועד כנראה גם משברים מהותיים ובאמת מזלגות דרכים שבחיים, בעצם נותנת מענה, שיום, ואולי אפילו זה סוג של אלגוריתם, אם אני שנייה לוקח את זה לעולם הקר והמנוכר שלי, כדי בעצם להבין איך אני מתקיים בפורמט הזה שנקרא חיים, בצורה מיטבית.
לגמרי. אז מכאן אנחנו יכולים לדבר רגע על סוגים שונים של רצון.
אוקיי.
אתה מכיר את זה שבא לך לעשות משהו והוא מרגיש לך מדויק, ואתה לא לגמרי יודע להסביר למה זה?
נכון.
לזה ימימה קוראת רצון מהותי.
מה שממש עולה לי מהדוגמה הקודמת שלך, הילדה הזאת שהיא תהיה יותר גדולה ותהיה בבריכה עם חברות שלה, אחת החברות שלה תאיר לה על השיער, והיא תגיד כאילו בוא נעמיד החברות המאפנות האלה, בחיים אני לא אסתובב איתם יותר, שיהו, איך היא יודעת אם הרצון שלה הוא מהותי, או בעצם אמא שלה שרדה אותה שהייתה בת 5?
אז אנחנו עוד רגע נדבר גם על מה זה מלאכה, שזה בעצם כלי שעוזר לנו להגיע להבנות בהקשרים האלה ולדייק את עצמנו.
אבל בינתיים אנחנו ברצונות.
נכון.
אז יש רצון מהותי.
לצורך העניין, אני לקראת השחרור מהצבא, חיפשתי איך להשיג את עצמי, היה לי קצת זמן פנוי.
איזה כיף שהיה פעם זמן פנוי.
הייתי לוקח כאלה שעריות של כל מיני עצים והופך את זה לתכשיטים. ואם היית שואל אותי למה אתה עושה את זה, אז הייתי יודע להסביר, כן? כאילו הייתי מוצא את הסיבות, אומר לך, לא יודע, אני נהנה, אני פה, אני שם. אבל בפועל, מה גרם לי לקחת את הלדרמן שלי ולייצר את הדבר הזה? קשה להסביר.
אוקיי, מעניין.
עכשיו, בהסתכלות אחורה, יש את הנאום המפורסם של סטיב ג'ובס, שהוא מדבר על connecting the dots.
תראו, ביוטיוב, מדהים.
מדהים.
באיזה אוניברסיטה כזה.
כן. יש את הנקודות האלה שמתחברות בחיים שלנו, שהם חלק מהמסע המדויק שלנו. אוקיי, אנחנו לא תמיד נדע להסביר את הדברים האלה, הם לפעמים קורים בלי שליטה שלנו אפילו. אמנם, בדוגמה שאני נתתי, כן יכולתי להחליט שאני לא מגלף את החתיכות עץ האלה, אבל מה שנקרא, זה עבר דרכי. אני הייתי איזשהו צינור לזה שזה יקרה, ובאמת בהסתכלות אחורה אני מבין איך הדבר הזה שהפך לעסק, ועם זה הלכתי לרייכמן, ושם באמת התגלגלתי לאקסלרטור ברייכמן. זה בעצם היה חלק מהמסע שלי, מה שנקרא, אילולא זה, כנראה שהיום החיים שלי נראים אחרת לגמרי. אז זה נקרא רצון מהותי.
דרך אגב, יש איזושהי תופעה שאני שם לב אליה בזמן האחרון, זה שהאמת או המציאות, בגלל שהיא כל כך מורכבת, היא מתבטאת בהמון חתכים שלה. ונגיד, מה שאמרת עכשיו, אז זה גם מאוד מתחבר לגישה של איין רנד, כל הליברטריאנים של תנו לי להתחבר למהות ולרצון הפנימי שלי, ומשם אני אעשה טוב לחברה, אני אעקוב אחרי הקול שלי. אפשר לקחת את זה עוד לאלף תחומים אחרים, וזה מטורף איך הקול מתחבר אחד בתוך השני, ואני אפסיק להפריע לך. תמשיך בבקשה.
חד משמעית, ולגמרי אפשר גם לעשות באמת על איין רנד סדרה שלמה של פרקים. למעשה הרצון המהותי זה משהו שהוא לפעמים מגיע, כמו איזה אפיפני כזה. אוקיי, אני יכול לתת עוד דוגמה על עצמי.
אחת המילים האהובות עליי באנגלית. אני רק בא לקלקל לך את הרעיון.
לא, אתה רק מוסיף. אפיפני. אתה כמו התבלין קסם ששמים למעלה על דברים.
קוראים לזה וויד.
סליחה. או מונוסודיום גלוטמט.
גם זה, גם זה.
היה לי גם עוד סיטואציה כזאת, שהחלטתי איך ללמוד גישור.
גישור משפטי כזה.
אז זה גם משהו כזה שהגיע באותו אופן. ברגע פשוט ששמעתי את המילה הזאת ברדיו, ואמרתי, וואו, בונה, מה זה המילה הזאת? מה, כאילו, מה עושים שם? ואז קראתי ואמרתי, זה נשמע לי מעניין בטירוף, אני נרשם. אז הדברים האלה מגיעים לנו לפעמים, ויש את הכל שמדכא את הדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות עכשיו בן אדם שמאז שהוא ילד, לא יודע, יימשך לקנגרואים, וידמיין את אוסטרליה, ומכוניות עם גג נפתח, ועוד מיליון דימויים, ופתאום יכיר איזה בן אדם גם שיש לו עסקים באוסטרליה, וזה ממש יתחבר לו, אבל אז פתאום יבואו ויגידו לו, תעזוב את העבודה שלך, ואיך תשלם על הטיסה, ואיך תמצא את עצמך שם, ואתה תלך כאילו בעצם כל הפחדים והחששות והדברים האלה. אז למעשה יש את הרצון העמוס. הרצון העמוס שלנו הוא הכל שהחברה נוטעת בנו, והפחדים שלנו והדאגות שלנו, ומה שגורם לנו לקבל החלטות שהן הם לא האמת הפנימית העמוקה ביותר שלנו, הם לפעמים פשוט יהיו אוקיי, כאילו אני אז אלך נשאר בעבודה הזאת שלא טוב לי בה, כי אני צריך לשלם חשבונות, ואני אשלים עם זה, כאילו זה המציאות. קטונתי מה שנקרא מסיטואציות שבהם אנשים נמצאים במצבים שבאמת, מה שנקרא זה סויסייד לצאת מעבודה כזאת או אחרת, אבל לפעמים הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, הוא לא כזה נורא,
אבל הכל הוא מאוד חזק, הוא מאוד משכנע.
ממש. כאילו לוחש לך באוזן, עוצר אותך, שם לך זיקים, ואומר לך, אתה לא תלך לעשות את זה, אתה לא תלך ללמוד עכשיו ריפוי בעיסוק, אתה תלך ללמוד הנדסת תוכנה. למה? כי יש בזה כסף, כי יש בזה כבוד, כי כאילו...
והרבה פעמים הוא גם הרבה יותר חזק מהרצון הפנימי.
לגמרי, וזה נורא מבלבל. השאיפה שלנו בעצם לזה שיהיו מרוצים איתנו, לקבל הכרה, להיות במקום שבו אנחנו חווים איזושהי גאווה. הדברים האלה למעשה הם מקשים עלינו, כי בטווח הקצר ולפעמים גם בטווח הארוך הם נורא מסנברים אותנו ונורא מגניבים אותנו וגורמים לנו לקבל החלטות כאלה. נגיד אני אקנה את הנעליים האלה שאין לי יכולת באמת לשלם עליהם, או שזה יבוא על חשבון, לא יודע, מינוס בבנק, כי אני יודע שאנשים יסתכלו עליי ויגידו, וואי, איזה תותח הוא כאילו, איזה סטייל יש לו. אז זה נגיד יכולות להיות החלטות שנובעות מרצון עמוס. אני אסכים עכשיו לבן אדם הזה שביקש ממני משהו שלא מתאים לי, כי אני רוצה שהבן אדם הזה יאהב אותי, כי אני רוצה שהוא יקבל אותי, שהוא ייתן לי תחושה שאני בן טוב, שאני חבר טוב.
זה גם רצון עמוס.
נכון.
יש לנו עוד רצונות?
יש עוד רצון אחד, ואני עוד רגע אגע בו. אני רוצה לדבר על משהו שנקרא נתינה בהפרזה.
אוקיי.
נניח והזמינו אותי לאיזושהי ארוחה, ובארוחה הזאת אני יודע שכולם שם אנשים מאוד מאוד עשירים, ונגיד אני כרגע בתחילת הקריירה, אין לי כרגע איזה אקסטרה קש כזה שאני יכול לזרוק על כל מיני דברים כאלה מפונפנים.
לא נגבת היום עם שטרות.
לא. ונניח וכולם שם כן כאלה, אוקיי? ואז אני עומד בחנות יינות, ואני רואה נגיד שלוש אופציות. אני רואה יין פטישים כזה, אני רואה יין...
של עקבי הקרמל, דרך אגב. אם אתם קונים פטישים, אז רק של עקבי הקרמל, ורצוי על קיבה רכה. יחסור לכם המון.
עכשיו, נגיד והאופציה השנייה זה יהיה איזשהו יין סטנדרט כזה, אוקיי? משהו קלאסי, טעים. נגיד, אתה יכול לממן אותו, לא יפגע לך יותר מדי בראש. ונגיד, יש עוד אופציה של יין שעולה, נגיד, לא יודע, 300 שקל, בסדר? נגיד, היה לנו 30, 70 ו-300. ואתה בא ואומר, וואי, זה יין של 300, זה מה שהם שותים. אני יודע שכי ראיתי, כאילו ראיתי את הבקבוק הזה, לא יודע, בתמונה בה, whatever. ואז אתה בא ואומר, טוב, מה הדבר המדויק לעשות?
יין תירוש, יין עוש, יין נדוש. יש לך את האופציות.
עכשיו, כאן קודם כל, תהיה תשובה שהיא מדויקת לכל בן אדם. בן אדם אחד יתאים לו א', בן אדם אחר ב', בן אדם אחר ג'. כאן באמת יש את הרצון העמוס, את הרצון המהותי. אם אתה חושב על מה ירשים אחרים, נגיד, ואתה מוכן לקבל איזושהי החלטה שאפילו תפגע בך על חשבון זה, יכול להיות שאתה תהיה בנתינה בהפרזה. זאת אומרת, נתינה בהפרזה זה המקום שבו אנחנו מחלישים את עצמנו בשביל לקבל שייכות, הכרה, ריצוי. בעצם כל הדברים האלה הם יכולים להיות נתינה בהפרזה. אתה עומד בתור ומגיע איזשהו בן אדם מבוגר ומבקש לעקוף. הדבר הזה כבר בפני עצמו זה חוויה שיכולה לעורר רומס. נכון, יש פה ערבוב בין זה שאני כרגע בתור כבר תקופה, ואני ממהר, וחשוב לי כאילו להתקדם. והבחור הזה מגיע, ואני מצד אחד מרגיש איזושהי חמלה כלפיו, או אפילו רחמים, אם הוא נגיד כזה קשיש. לא משנה מה אני מרגיש באותו רגע, אני כנראה חווה איזשהו ערבוב בין כמה דברים.
אוקיי.
ונניח ואני מחליט לתת לו לעקוף, ויוצא מהחוויה הזאת מרוקן. זאת אומרת, נתתי לו לעקוף, הבן אדם עקפתי, נתן לי פרצוף כזה של וואלה, אתה ילד פרייר, והוא עושה את זה כאילו כל יום בכל תור שהוא מגיע, וגם ככה אחרי זה יש לו את כל הזמן שבעולם, ואתה, וואלה, אתה בתקופה סופר עמוסה, ובגלל שנתת לו לעקוף, אז פספסת את האוטובוס האחרון.
כן.
עכשיו, פה זה נקרא לראייתי נתינה בהפרזה. זאת אומרת, נתת לו, אבל... זה לא היה בהכרח נתינה מדויקת לטובתו של המקבל. כי יכול להיות שהוא דווקא, אם היית אומר לו לא, בצורה מנומסת והחלטית, אולי א', הוא היה מפיק מזה יותר תועלת. כי הוא אומר, בונה, אוקיי, כאילו אני צריך לדעת את מקומי גם, יש פה תור, יש לי את כל הזמן שבעולם. עכשיו, לא שיש לי איזה אחריות כלפי הבן אדם הזה, אבל גם כלפי עצמי. הרי כשאתה נותן משהו, אתה גם מקבל, נכון? אתה מקבל תחושה טובה, או תודה ממישהו.
כן.
אז... אם אתה יצאת מזה מרוקן, אז כנראה שזאת לא הייתה נתינה מדויקת לטובתו של המקבל. וזאת למעשה נתינה בהפרזה, ויש לה הרבה צורות, ועוד רגע נדבר על הרצון השלישי. ומכאן אני אדבר רגע על מה זה מלאכה. שלמעשה זה הכלי השימושי, שאפשר לעשות אותו בכל מקום, בכל זמן, ולפעמים אפילו תוך כדי האירועים שאנחנו חווים בחיים.
אוקיי.
אז על פי שיטת ימימה, והגישה הזאת, בעצם כל אירוע בחיים הוא מזומן לתיקוני. לא משנה מה קרה
לי. שזה גם משפט ימימה.
נכון. עכשיו, דברים שקורים לי בחיים הם מזומנים לי לתיקוני. זאת אומרת שיש איזושהי, תקרא לזה השגחה, תקרא לזה גורל, תקרא לזה פשוט מציאות חיים שהיא לא רנדומלית, שהיא משלך. איזשהו סרט שאתה השחקן הראשי שלו.
אוקיי.
ולכל סצנה יש חשיבות. אוקיי, זה יכול להיות הבחור המבוגר הזה שעקף בתור. עכשיו, אתה לא בהכרח יכול לדעת מה החשיבות של הדברים.
נכון.
בחור המבוגר הזה יכול להיות שבכלל אתה כרגע משחק תפקיד בסרט שלו.
דרך אגב, תמיד בסרטי קומדיה, לשנייה, הכליל את האווירה.
בדיוק.
הכריח אותה גם קצת.
לגמרי.
יש באמת הרבה סצנות בהתחלה שאתה אומר כאילו, בונה, מה אכפת לי שהגיבור הראשי משחק בייסבול? ואז איכשהו בסוף, בפלונטר, שבדיוק הרוצח בא לתקוע סכין בחברה שלו, הוא חובט בכדור בייסבול ונותן לה רשע בראש עם הכדור. אז בסרטים עושים את זה בצורה מאוד מאולצת, שבאמת אנחנו רואים את כל הדברים מתחברים בסוף. אבל עד כמה שזה עזר, זה גם באמת קורה בחיים שלנו. שבאמת, אם אנחנו תופסים אותם בצורה הכרתית, בצורה מודעת,
חד משמעית.
אפשר להגיע למצב שבאמת כל סצנה שאנחנו עוברים, גם תשמש אותנו בעלילה שלנו, באנלוגיה הזאת שאנחנו דמות ראשית של איזשהו סרט.
לגמרי. וגם לפעמים דמות משנית בסרט של מישהו אחר. מלאכה היא כתיבה אישית, שמבוססת על איזשהו אירוע שאנחנו חווים, חווינו. זה יכול להיות דברים באמת קטנים כאלה, כמו הייתי בסופר, ואותו בחור מבוגר רצה לעקוף. זה יכול להיות גם דברים גדולים, הייתי ב...
הטיטינסקי הזה.
פגשתי פעם ראשונה את ההורים של הבת זוג, היה שם אוקוורד, היה בוקרף.
וואו.
חזרתי אותך ל...
אתה מאוד השרון?
במקרה כן.
כי זה מאוד עוד שרוני.
כן?
יש ספר שקראתי אותו פעם אחת, וזה הפעם היחידה שאני אקרא אותו, זה הדרך של יובל ואימא שלך, שמכל הספר הזה זה המושג היחידי הטוב שהציגו בו, בוקרף.
כן.
זה גם איזשהו שיום יפה לתופעה.
כן.
תמשיך.
אז נניח והיית בארוחה, יש לך בת זוג או חברה, ופעם ראשונה פגשת את ההורים שלה. ונגיד והיה סיטואציה כזאת סופר מעורבבת, אם אתה יודע... הכל מהכל, כאילו, כל הרגשות וכל הדברים, ומצד אחד התלהבות, מצד שני פחד, מצד שלישי, לא יודע, אשמה שבאת בידיים ריקות, ו... you name it, אתה יכול לחוות באמת כל דבר בגלגל הרגשות שם.
מבוסס על סיפור אמיתי, מה שנקרא. של מישהו
של
לפחות.
כולה, כן. עכשיו, אתה תשב בבית אחרי זה, ואתה תעשה חושבים רגע עם עצמך, ואתה תכתוב מה היה. טוב, אני הגעתי לבית של אותה חברה ופגשתי את ההורים שלה והם שאלו אותי ככה וככה ובעצם מתוך ההסתכלות על הדבר הזה מבחוץ פתאום אפשר להגיע להבנות, אוקיי? אפשר להגיע להבנות לרישומים שיש לנו וחלקים בנו, אפשר להגיע להבנות לכל מיני אומס שחווינו ואיפה הערבוב נמצא. למעשה, קודם כל, להתקרב לעצמנו ולהכיר את עצמנו טוב יותר, ולנקות גם את מה שנקרא הקשב שלנו, שהוא יכול באמת להיות כזה מעורבב לחלוטין מאיזושהי חוויה כזאת, שאנחנו לא יודעים איפה היא מתחילה ונגמרת, ופתאום המלאכה רגע באה, תוחם את הדבר הזה. אומרת לך, אוקיי, היית, היה מה שהיה, פה זה מתחיל, פה זה נגמר, זה מה שהיה באמצע, ועכשיו בוא נפרק את הדבר הזה.
אם אני רושם לי משהו שאני צריך לזכור, אז אני שוכח אותו, כי אני יודע שרשמתי אותו. זה אולי גם ככה בנושא הזה, שאם יש משהו שאתה תוכן עליו עכשיו את המוח, overthinking, לא נרדם בלילה, אני שנייה מוריד את זה על הדף.
ממש ככה.
המוח יודע שזה שם.
לגמרי. ממש. אני אוהב במחשב לעשות, אבל אפשר גם על דף נייר. זה פשוט באמת נותן כבר איזשהו שקט, כאילו נגעת בדברים שגרמו עומס הקוגניטיבי הזה ולתחושה הזאת של הערבוב. בתוך החוויה הזאת כמובן יש את החלקים השונים, גם את המיותר אצלנו ואצל אחרים. יכול להיות פתאום שנבין, אוקיי, בתוך החוויה הזאת, פתאום עכשיו שאני מדמיין את הסיטואציה, אני יכול להגיד, טוב, אז עם האבא של אותה בחורה נגיד, הרגשתי ככה וככה. עם האמא, ככה וככה. עם אחותה, ככה וככה. ופתאום זה מתחיל לקבל רגע יותר ספציפיות. אוקיי, אז אחותה פה, ואחותה, אוקיי, זה מעניין אותה, וזה אותה, והיא שאלה אותי על זה, וזה גרם לי לחוסר נוחות. כשהיא שאלה אותי במה אני עובד, ולמה זה גרם לי לחוסר נוחות, אולי אני לא אוהב את העבודה שלי, אולי זה מוריד לי את הביטחון העבודה שלי, אולי כשאני מספר על זה, ופתאום אפשר לקחת את זה כל מיני כיוונים, שלמעשה דרך העשייה של מלאכה, במקומות שבהם אנחנו מרגישים בעיקר עומס, אנחנו יכולים להגיע להבנות על עצמנו. שזה גם יכול לפעמים לתת הצצה לכל מיני רישומים שיש לנו מהילדות, וגם יכול לתת לנו בעצם כלים להתמודד עם המציאות כמו שהיא. עכשיו עוד מילה על ילדות. אז דיברנו על זה שאנחנו מפתחים איזושהי מערכת של אמונות וכלים, ובונים חלקים בתוכנו. המהות שלנו בתור ילדים היא תלות, ובתור מבוגרים היא כבר לא יכולה להיות תלות. כי מבוגר שתלוי כל הזמן בזה שיתנו לו כל הזמן מחמאות, וכולם כל הזמן ירימו לו ויואבו אותו, וכמו ילד שרק מראה ציורים ואומרים לו כמה שהם מדהימים, הוא ירגיש פשוט חוסר משמעות מטורפת.
כן.
ולמעשה התלות הזאת היא מייצרת גם toxic relationships, ותוקעת אותנו לפעמים נגיד במקום, ו... יכולה, בקיצור, יש פה באמת את העניין הזה שמבוגרים תלותיים לא באמת מצליחים לחוות את החיים המהותיים והמדויקים להם.
זה ממש מתחבר לי ב-Universe of Everything לספר של The Subtle Art of Not Giving a Fuck של מרק מנסון, שהוא אומר שיש אנשים שהם entitled, הם מרגישים שמגיע להם, מרגישים של, כן, מגיע לי לקבל מחמאות, יו, את לא מבינה, מגיע לי הרבה יותר טוב ממנו. כזה אנשים שמרגישים שמגיע להם, ובסוף זה רק דברים שפוגעים בהם. המציאות עצמה היא שלא מגיע לך כלום, ושאתה צריך להוקיר תודה על כל מה שקורה עכשיו, ועל כל מה שלא קורה עכשיו, זה מעולם לא היה שלך.
ממש ככה. כשאנחנו מפתחים את המודעות הזאת, אנחנו מצליחים להתחיל לזהות את הטוב ואת המיותר. אנחנו רוצים לתחם את המיותר. המיותר הזה זה כל מיני הסכמות שיש לנו, רישומים שיש לנו, שכבר לא משרתים אותנו. אוקיי, אם לקחנו את ה...
זה הרישומים שאתה עושה תוך כדי המלאכה.
נכון. זה הרישומים שעשינו בתור ילדים. בשביל להסתדר בעולם ושאהבו אותנו. נגיד, אני אתן לך דוגמה של, נניח ילד שכל הילדות שלו, שהוא הלך לסופר עם אחד ההורים, נגיד עם אבא שלו ביום שישי בצהריים, שחיכה לרגע האחרון לקראת הבישולים לשבת, נגיד אבא שלו היה כל פעם עוקף בתור. את כולם. אוקיי, שם עליו את המצרכים בידיים, אומר, הנה, אנחנו בלי עגלה, תנו לנו לעקוף, יש לנו פחות מעשרה פריטים, וכולם כזה עשו פרצוף כזה שמעוות, אבל נתנו להם לעקוף.
זה באמת מבוסס הסיפור האמיתי של כולם.
לגמרי. ונניח והילד כמובן מרגיש ערבוב באותה סיטואציה, כי הוא רואה, הוא מקבל פידבקים מהסביבה שמשהו משהו לא בסדר קורה כאן, מצד שני, אבא שלו מרוצה. מצד שלישי, הוא גם קיבל ממתק, כי הוא משך איזה משהו ואבא שלו הסכים שעלם על זה. והוא בקיצור יוצא מהחוויה הזאת עם איזושהי הסכמה כנראה, בזה שהוא לא צריך לעמוד בתורים, שמגיע לו לעקוף את כולם וכו'. אותו ילד ילך בגיל 30, אחרי שהוא התחתן, בעזרת השם. סביר שהוא, יכול להיות שבלי לשים לב אפילו, הוא ילך לסופר דווקא בימי שישי, מתוך אינסטינקט, אוטומט, ידחה את זה לרגע האחרון, כי ככה הוא למד מאבא שלו. ויקנה את המצרכים, וגם יעקוף בתור את כולם, ומצד אחד ירגיש, וואי, אני גבר, כאילו, איזה תותח אני שעקפתי את כולם. מצד שני, הוא יצא מהחוויה הזאת, עם תחושה גם מורבבת, ועם השוקולד שלו שהוא לקח בדרך. אז זה ככה משהו שיכול כבר לא לשרת אותו בתור מבוגר, אוקיי? זה רישום שהוא מיותר. זה מייצר עומס, והוא מקשה עליו בדברים כאלה ואחרים.
זה ממש מזכיר לי, שאחרי כל פעם שאני עושה קניות בסופר, אני קונה לעצמי טורטית. בקופה. זה פשוט נראה לי איזשהו משהו שמגיע לי. זה ממש מצחיק. זה
ממש.
ממש יכול להגיע באמת מעודי ילד שמנדנד לאימא שלי שתקנה לי משהו מתוק במלכודת הזאת ליד הקופה.
ואז היא אמרה לך, אני לא קונה לך את השטויות האלה, קח תורטית.
אין על תורטית. שמע, להגיד לך דוגרי, זה מאוד יפה כל הדברים האלה שאתה אומר, אבל בסוף אתה מגיע לאיזושהי סיטואציה. ויש איזה בן אדם שהוא כבר עצבני, יוצא לו קצף מהאפה. איך אני אמור להיות בחשיבה הכרתית באירועים כאלה?
שאלת השאלות. קודם כל, אנחנו לא תמיד יכולים להיות בחשיבה הכרתית. לפעמים אנחנו פשוט, מה לעשות? אנחנו יצורים עם... אתה מגיע מהעולמות האלה, נכון? יש לנו חושים ויש לנו...
מגיע מהעולמות של היצורים, אבל תמשיך.
זהו, כאילו יש את מה שנקרא fight, flight, freeze. כל הסימפתטי, פרסימפתטי. לפעמים זה חזק מאיתנו. יש פשוט משהו כזה ש... וואו, איך אני מתמודד עם... אני אפילו לא חושב, כאילו, אני פשוט פועל.
כן.
בגלל זה מלאכה עושים בדרך כלל, אחרי שהסיטואציה נגמרת, כשיש לנו זמן יותר רגוע, ועם הזמן, אז המרחק בין ההבנה יישום תוצאה מתקצר.
שיטת ימימה בעצם מדברת על זה, שכאילו עומס מביא לעומס?
כן, בטח. כשאתה נמצא במקום... עמוס, אתה פוגש אומץ אצל אנשים אחרים. אם אתה עכשיו מסתובב בסביבה שלך עם עצבני, כאילו, מה זה עצבני? וואלה, הכל מתחרבש לך, כאילו, אתה מבין מה, אתה, כאילו אתה, נגיד אתה נוהג ואתה עצבני, אז הנהיגה שלך איתי עצבנית, והמכוניות סביבך, כאילו אתה תפגוש עצבנות אצלם גם. אז אומס מדבר עם אומס, ולכן כשאנחנו פוגשים בן אדם עצבני, עדיף לנו לנתק מגע, כי טוב לא יצא מזה.
האמת היא שהיה לי פעם שותף בדירה, שהוא היה קצת פקפקת, כל החברים שלו, הם כל הזמן דפקו אותו, ואחד החברים שלו בגד עם חברה שלו, וכזה, כאילו, הם כולם שם מקללים אחד את השני, דופקים אחד את השני, והוא בעצמו גם היה כזה הרבה פעמים. עכשיו, כמובן שזה היה הרבה לפני השיחה הזאת, אבל ממש מרגיש לי שבטרמינולוגיה של ימימה, הרישומים שהיו לו על העולם, זה שכל האנשים שסביבו, הם אנשים חרות, שידפקו אותו ודחמנו אותו, וזה בעצם איזשהו מעגל הרסני כזה, שהוא תמיד ימשיך להיות, כי תמיד הוא יראה את המראה של עצמו.
נכון.
ובעצם אין לו פתח להשתנות, או אין לו פתח לשנות את תפיסת העולם שלו, כי היא באמת מתממשת לפי מה שהוא חושב.
ממש ככה. והאנשים סביבנו הם בעצם לפעמים מראות שלנו. אם אנחנו פוגשים דברים כאלה שעושים לנו טריגרים, הרבה פעמים זה דברים שאנחנו בעצמנו, הם קיימים בנו, בין אם הם יותר אדומים או יותר נוכחים ביומיום שלנו. בגלל זה גם בעצם, אם אנחנו נחליף את האנשים האלה, לפעמים אנחנו נפגוש עוד ועוד מהאנשים האלה, שמציגים לנו איזשהו חלק מיותר שקיים בנו. וברגע שאנחנו נזהה אותו אצלם ונעשה תיחום והפרדה, אז אני רוצה להאמין ומקווה שהדבר הזה לא יחזור בצורה הזאת יותר לחיים שלנו.
דיברנו על רישום, שזה בעצם איזה שהם קישורים פנומנולוגיים שאני עושה בעולם. דיברנו על אומס, שזה איזושהי הצפה שיש לי, הצפה חושית מכל הדברים. דיברנו על סוגים של רצונות, רצון פנימי, רצון חיצוני, קראת את זה?
היה רצון שנובע ממהות ורצון שנובע מאומס.
אוקיי. ודיברנו על
מלאכה.
דיברנו על נתינה בהפרזה. עכשיו אנחנו מדברים על
אז עכשיו אנחנו נדבר על הסוג השלישי של הרצון.
אוקיי.
שהוא נובע, הוא נקרא רצון הכרתי. אין לנו יכולת להחליט שאנחנו רוצים, שאנחנו בוחרים להיות ברצון מהותי. כי זה איזה מין מתנת אל כזאת, משהו שאנחנו כמו צינור שמטווחים אותו לעולם. מה גרם לך להקים את הפודקאסט הזה? אתה יכול להסביר לי בכל מיני דרכים, אבל בסופו של יום זה פשוט קרה, נכון?
פשוט רציתי, כן.
פשוט רצית. וזה גם, כאילו העולה, היקום פשוט עוזר לך בזה, ופתאום הציוד והתוכנה ולמדת הכל, וכאילו יש לך איזה אש פנימית שדוחפת אותך לשם. אז זה נקרא רצון מהותי, והלוואי ויכולנו פשוט ללחוץ על כפתור, וכאילו להביא את המהות שלנו לכדי מימוש. עם זאת, אנחנו לפעמים סובלים מרצון עמוס, או בוחרים ברצון עמוס. אני רוצה עכשיו לצרוח על הבן אדם הזה, כי הוא עקף אותי בפקק. ומה הרצון השלישי? הוא נקרא רצון הכרתי. זאת אומרת שאני רוצה עכשיו להיות בהכרה. אוקיי, שאפשר להגיד זה כמו מיינדפולנס, זה לא לקפוץ לפעולה, אלא להיות במקום של שקילה, שקורה איזשהו משהו חיצוני, איך אומרים, פרח ונר, קופה ראשית. כאילו, רגע לנשום שנייה לפני שאנחנו עושים דברים, ולנסות ולפרק את האוטומטים האלה שמניעים אותנו, ולעשות תיחום והפרדה בין העומס והמיותר לבין הטוב והמהותי. וככה למעשה פשוט לרצות ולהיות בהכרה, כי כשאנחנו נמצאים בהכרה, הטוב והמיותר צפים לשדה ההכרה שלנו. וככה אנחנו למעשה מצליחים לראות את הדברים בצורה הרבה יותר רחבה, ולהבין שאנשים בעצם לא משנה מה הם עושים, זה תמיד מגיע מאיזושהי כוונה טובה, גם אם זה טוב מאוד אנוכי, שהוא רק משרת את האינטרסים האישיים שלהם לראייתם. אפשר לחשוב על דוגמאות קשות מאוד לדברים שאנשים עושים, ועם זאת, הם חושבים שזה הדבר הנכון לעשות. אז
בצורה הכרתית, כאילו.
כן. זה עוזר לנו להיות במה שנקרא קבלת המתרחש. אני יכול לנסות כל הזמן להיאבק במתרחש, יש הזקה עכשיו, אני מתעורר באמצע הלילה, אני מתחיל לקלל את חמאס, ולקלל את היקום, ולקלל את העולם, ולפתוח את הוויינט, ולהתמלא בפחדים, ו
כן.
אבל עם זאת אני יכול לקבל את המתרחש, להגיד אוקיי, השעה 4:23, עוד 10 דקות זה נגמר, אני מוגן, כאילו לראות את הטוב, להצביע על הדברים הטובים, ולתחם, על מה יש לך השפעה, על מה אין לך, זה נקרא קבלת המתרחש, ו להיות ברצון הכרתי.
וואו, א', כאילו זה באמת, עשית כאן באמת סקירה מאוד רחבה, אין סיכוי שזה מספיק מעמיק. כי...
חשוב לי לומר גם שאני, בסך הכל תלמיד, כן, אני, יש הכשרת מורים, ואני בסך הכל עומד בקבוצה, וחשוב לי ככה להעביר את הכלים שאני קיבלתי מהמורה האישי שלי, שבאמת עזרו לי בתקופה האחרונה לעשות כל מיני שינויים.
הייתי שמח אם היית לוקח את כל המושגים האלה שדיברנו עליהם, שנייה משתף עם איזה משהו יותר מהותי, שהוא יותר קצת מלעקוף דברים בסופר, כדי באמת לראות איך בן אדם עכשיו לקח את השיטה הזאת, את האלגוריתם הזה, ויישם אותו לטובת קבלת תוצאה שהוא שלם איתה, או לא תוצאה אפילו, אתה מחליט רק על הפעולה שלך בסוף, קבלת פעולה שאתה שלם איתה, ואתה תהיה שלם עם כל התוצאות האפשריות שיקרו בסוף, בעזרת הטרמינולוגיה של השיטה הזאת.
אני רוצה לחזור איתך חצי שנה אחורה בזמן.
לו, 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 לו.
אני עובד בחברת ייעוץ ותיקה, לא מוכרת כל כך, וזה גם לא כזה משנה. מרגיש שמשהו לא מסתדר לי. משהו, אני בא בבוקר לעבודה, ואני לא מתמלא, אני לא מרגיש שאני, מה שנקרא, על הפסים הנכונים של הרכבת.
ואתה לא יודע לקרוא לזה, לדקור את הנקודה.
לא. אני מרגיש איזושהי תחושת מיצוי, ואני לא יודע מה אני רוצה לעשות, וזה מייצר אצלי תסכול. אז אני מצדיק את הדבר הזה בכל מיני דרכים, ואומר לעצמי, אוקיי, אבל אתה מקבל משכורת, ועם המשכורת הזאת אתה משלם על השכר דירה שלך שאתה מאוד אוהב, ועל האוטו שלך שאתה אוהב, ועושה את כל הריטריטים, וקונה לעצמך ספרים וכל מיני דברים כאלה. עם זאת, לא משנה כמה אני מצדיק ואומר לעצמי שטוב, אבל בקורות חיים צריך שאחרי תואר ראשון יהיה לפחות איקס זמן על משרה ראשונה, ולא יודע, אני צובר ניסיון או whatever.
שזה הרצון החיצוני.
נכון, זה בעצם הרצון העמוס. היום אני מאמין שזה זה. אני פשוט הרגשתי שמשהו לא מסתדר. אז אמרתי, אוקיי, מה אני יכול לעשות? אני יכול קודם כל לעשות על זה מלאכה. זה ישבתי וכתבתי, ממה אני לא מרוצה, מה אני מרגיש שלא מדויק, והתחלתי למנות כל מיני דברים, מהאווירה במקום העבודה, לכמה אני, אחריות יש בידיים שלי, לאופי העבודה, שהיא כזאת הייתה מול מחשב, שזה משהו שהגעתי להבנה דרך המלאכה הזאת, שאני אוהב לעבוד עם אנשים, ופחות אוהב עבודה סוליסטית מול המחשב כל היום, ושהסביבה היא מיושנת יחסית, ואני דרך זה הגעתי להבנה, אוקיי, אז מה ההפך? כי האומס מראה לנו על המהות. אז הבנתי שאני אוהב לעבוד בסביבה יזמית, חדשנית, סטארט-אפים.
כל זה דרך כתיבה בעצם.
כן, כן. בעצם זה גם הבנות שמגיעות בלי הכתיבה, אבל הכתיבה שאני עושה אותה על בסיס יומיומי לגמרי דוחפת אותי להבנות האלה. אז הבנתי שמשהו צריך להשתנות. עכשיו, היה בי קול שאמר, טוב, אז קום ולך. אבל ממה חששתי? חששתי מזה שזאת תהיה איזושהי בריחה, ושאני פשוט אפגוש את אותה מציאות אחרי זה שוב. כי אם הכל מזומן לתיקוני, ואני כרגע קם והולך, אז פספסתי את השיעור שלי.
כן.
ואז אני פשוט אצטרך להתמודד עם אותו חרה במקום אחר. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, בוא נתחיל לנסות לדייק דברים. אני שמתי לב בעבודה שאני עייף, כל הזמן עייף, עייף, עייף. אמרתי, טוב, אז אני עכשיו אנסה לפתור נקודתית הבעיה הזאת. איך אני יכול לפתור את זה? אני יכול לנסות לישון יותר שעות. ניסיתי לישון יותר שעות, חזרתי לעבודה, עדיין, עייף, עייף, עייף. אמרתי, אוקיי, אני מגיע בבוקר, ובהמשך לעייפות, אין לי אנרגיות, אני שפוך. בוא נקום, נעשה שגרת בוקר, נעשה אימון, נעשה זמן ניחות עם עצמי, נעשה טיול בטבע. אותו דבר, לא פתרת הבעיה. זאת אומרת, הדיוק הזה, יש דיוק על דיוק גם. זאת אומרת, ניסיתי לדייק, זה לא גרם לי לדיוק עם עצמי, וזה פשוט היה חסר תוחלת. וכן הלאה, זאת אומרת, הרגשתי שהאווירה במשרד לא מספיק טובה, החלטתי לעשות happy hour לכל העובדים, הבוס שלי זרם איתי על זה, זה הצליח פעם, פעמיים, אחרי זה כבר ראיתי שאין על זה כל כך זרימה, ושזה קצת מתמסמס כזה, זה לא תפס מה שנקרא, וניסיתי לקחת על עצמי את המרקטינג שם, שהם פחות היו הקמתי לינקדין, ניהלתי את הבנייה של האתר שלהם, וכל הדברים האלה הרגישו לי בסופו של יום, במקום שהם ימלאו אותי, כמו לבנות ארמונות חול, שהגל בא, שוטף, וכאילו, אתה חוזר לסטארטינג פוינט.
כן.
אחרי שעשיתי את השרשרת הזאת של הדיוקים, ולא נשאר לי עוד מה לנסות לדייק, הבנתי שאוקיי, למדתי כל מיני דברים בדרך גם, פתאום התחילה לעבור בי בצורה הרבה יותר אינטנסיבית המחשבה לעזוב את המקום עבודה, יאמר לזכותם שמעלו אותי שימוע, בגלל איזושהי טעות שעשיתי, אפשר לומר, ואני חושב שזה היה מוצדק. בעצם הגשתי איזשהו פרויקט, הגשתי אותו קצת ברגע האחרון, הבוס שלי ביקש ממני לעשות שם איזשהו תיקון, והייתה לי חתונה, הוא פשוט אמר לי, מה שנקרא, אז אל תצא עכשיו, תצא אחרי זה, אמרתי שזה פחות מתאים לי, ועליתי על זה שימוע.
אוקיי.
אני חושב שזה היה מתנה, כי הם עשו את הצעד הזה לקראתי, שבשימוע עצמו הם שאלו אותי, אוקיי, אתה רוצה להמשיך לעבוד פה? כי סך הכל אנחנו די מרוצים לך, הם קצת רצו לטלטל אותי, ואמרתי להם לא. ואז הם אמרו לי, אוקיי, וסיכמתי איתם על תאריך שאני אעזוב בו, ואז הגיע התאריך, והיה איזה פרויקט אחד משמעותי שעבדתי שם, והלקוח של הפרויקט הזה ביקש עוד קצת זמן, הוא רצה להציג את זה לעוד מישהו אצלם.
אוקיי.
אז נשארתי עוד שבועיים, ואז אחרי השבועיים האלה עוד פעם, כל פעם היה גלגלי הצלה כאלה שבאו, ואתה יודע, לא היה לי שום דבר אחר ביד. אמרו לי, אוקיי, בוא תשאר עוד כמה ימים, תשלים פה עוד כמה פרויקטים קטנים. ואמרתי, בסדר, ואז פתאום תפסתי את עצמי, ואמרתי, כאילו, כך אחריות שנייה על ההחלטות שלך, אתה לא יכול להתגלגל ככה כמו איזה נוצה ברוח. אמרתי, זהו, כאילו, אני ביום הזה עוזב, ועזבתי. ואז ישבתי בבית, וזה היה אחרי, במקביל, פרידה, הייתי מאורס.
נשארת רק עם הארס.
עם הארס והמהות. וישבתי עם עצמי, וככה הבאתי איתי פה איזה משפט שכתבתי לעצמי.
זה מאותו רגע שהיית בבית.
נכון.
מהתודעה של לירוי.
כן. אז כתבתי פה באמת כמה דברים שישארו על הדף, אבל כן ציינתי את זה שהאירוסים שלי באמת מתפרקים, והיה לי איזה עניינים משפחתיים גם.
זה בעצם, הבאת רק כאן את המלאכה שעשית באותו רגע.
בדיוק.
אוקיי.
הבאתי חלק ממנה. מה שנקרא את הבוטום ליין, מפאת קוצר הזמן. כתבתי שאני מאמין שעצם שנסדקת נבנית חזקה יותר, כך גם אני אבנה חזק יותר והכל יסתדר לטובה. הדברים התגלגלו למקומות הנכונים ואסור לי לאבד אמונה שהכל קורה לטובתי. הכל קורה לטובתי.
אמן. באמת.
ואני חושב שזאת התודעה ככה באמת המשפט של הכל מזומן לתיקוני. לזכור כל הזמן שיש איזושהי סיבה, ואנחנו צריכים להבין שהכל משתבש לטובה. באמת הכל יסתדר אחרי זה. זה לקח קצת זמן, זה לקח קצת, מה שנקרא, לנקות את הארון מהשדים והשלדים שהיו בו, ובסוף זה קרה.
א', סיפור מדהים.
תודה רבה.
מפאת קוצר זמן אנחנו נמשיך לחלק הבא, אבל אני חושב שממש רואים כאן איך באמת התחלנו מקצת להסביר מה זה שיטת ימימה, וממש רואים איך החשיבה הזאת מפרקת לך אירועים קשים, אירועים מורכבים, להמון בלגן, מאמין שכל מי שמקשיב עכשיו היה בסיטואציות כאלה, ומכל הבלגן הזה בראש, זה שנייה פורט את זה לבדידים, לאטומים קטנים, ואז זה מאוד פשוט. אז באמת, תודה רבה ששיתפת.
בכיף.
אתה גם כותב יפה. נעבור ככה לפינות של הסיום. אז יש את הפינה הקבועה והאהובה של... יובל מתייעץ על החיים. אז באמת כל פרק אני מביא עוד נושא מטומטם שאני מתמודד איתו ככה בחיים, וזה מאוד התקשר לי לחשיבה הכרתית, כי אני אחד האנשים שהרבה פעמים יוצא מהכרתו ונכנס ככה לטייס האוטופיילוט, נכנס לתא הקברניט של הטיטניק, שאנחנו יודעים איך זה מסתיים, ואני באמת... שוכח דברים בכל מיני מקומות. אני נועל את הדלת של האוטו, הולך 20 מטר, חוזר לבדוק שנעלתי את האוטו. אני גר כאן בדירת גלריה, אז...
גלריה זה דרך מפונפנת.
אז המיטה שלי באמת צריך לטפס איזה 2.5 מטר. כשאני הולך לישון, אני מכבה את האור, מכסה את עצמי, ורק אז אומר, פאק, אולי לא נעלתי את הדלת. אז אני קם, יורד, ומבדה שנעלתי את הדלת. זה קורה לי כל כך הרבה פעמים ביום, שרציתי לשאול אותך דרך הכלים של חשיבה הכרתית ולחיות עכשיו, וכל המודעות ומיינדפולנס, איך אני פותר את הטרלול הזה?
איזה מהטרלולים של לעלות למיטה ולהתכסות ולא לשכוח לנעול את הדלת?
אתה לא להיות חד, לא לזכור שנעלתי את האוטו. אפשר לפרק את זה אולי לשני דברים. אני לא יודע אם אפילו אני יותר חרד שלא נעלתי את הדלת, או שאני לא זוכר שנעלתי את הדלת.
אז אני רואה שמונחה פה הספר, The Power of Now. של הקרטול.
נכון, נכון.
ושאלת על המלצה, זאת גם ההמלצה שלי.
המלצת קריאה.
המלצת קריאה. זה יותר מקריאה, זה ממש לימוד. זאת אומרת, זה ספר שהוא לא כזה פשוט לקריאה, ובדרך כלל אנשים שקוראים אותו לוקחים את הזמן, קוראים ככה עמוד, שניים. נכון, כאילו מהחוויה שלך זה...
מה שממש אהבתי בספר הזה, אני אספר למי שלא קרא, יש לו כל כמה עמודים כזה סימן של תעצור לקרוא, תעכל שנייה את מה שקרה.
כן. אז אנחנו מדברים על כוחו של הרגע, כוחו של הרגע הזה.
בעברית, כן.
כן. לי הוא מאוד התחבר עם, עם השיטת ימימה, חשיבה הכרתית. אני חושב שבהקשר של... בעצם בספר הזה אנחנו לא ניכנס עכשיו, כי זה פרק בפני עצמו, אבל ברגע שאנחנו מצליחים להיות נוכחים ברגע, אוקיי? יש את הטקטיקות האלה של ה... עדיין לא הייתי במזרח, אבל ככה מסיפורים שמעתי. תקשיב לצלילים שאתה שומע, תריח את הריחות שאתה מריח, תיגע עם הידיים, תשתמש בחושים, כדי באמת להתחבר לרגע, נכון? אז ברגע שאנחנו באמת נוכחים ברגע, פחות ופחות המיינד שלנו מושלח לעבר ולעתיד. אפשר לקרוא לזה מדיטציה של תוך כדי היום-יום. וברגע שאתה נועל את הדלת, אם אתה נוכח באותו רגע ומצליח להיות במודעות מלאה למה שקורה, אז אין, החיים הם כבר לא מלא, בא להגיד קסטות, כי זה גם לא יעיל, שמוציאים ומכניסים, וביניהם יש הפסקות, כמו הרגע הזה שהוא אוטומט, טייס אוטומטי, אני פותח את הדלת עכשיו, אלא זה כבר הופך להיות איזה רצף מלא חיים. ואתה לא עכשיו פרק 837 בתאריך הזה, כאילו של, לא יודע, של היום, שהיית בפגישה כזאת ופרק 838, אתה נכנס למיטה, אלא ביניהם גם קרה המון המון דברים שהם פשוט המוח שלנו שנוטה לשים אותנו על טייס אוטומטי, משכיח מהמיינד שלנו.
מה שאתה מציע לי, אחי, תחיה את כל החיים שלך ברצף ולא למקוטעין, גזיר ברציפות ובצורה הרמונית. כמו פונקציה הרמונית. קלקלתי, לכלכתי, אבל תכלס, אתה אומר לי, תחיה את כל החיים שלך ברצף ותהיה במודעות, וכשאתה עושה את זה, אז אתה אשכרה יודע מה עשית.
לגמרי.
מי שרוצה לשמוע יותר על שיטת ימימה, איך היית ממליץ לו לעשות את זה?
אז התחושה שאני מקבל היא שזה, יש בזה משהו קצת אנדרגאונד כזה, כאילו אני רואה מלא כזה, לא מלא האמת, אני רואה קבוצות נפתחות, נסגרות, כל מיני מורים שהם תלמידים של תלמידים של כזה.
כל אחד צריך איכשהו לקשור את עצמו לימימה.
כן, אז קודם כל באמת גם אין הרבה קטעים, נקרא לזה, שאני מכיר שהם מפורסמים ככה ברשת, וגם אם מוצאים הלימוד הוא פחות אפקטיבי בצורה כזאת. אז אני ממליץ להצטרף לקבוצה, אפשר למצוא את זה באינטרנט, יש אפילו מנוע חיפוש לדעתי של מורים בכל הארץ. אז יש ממש ארגון שמאגד בו את המורים, אני ספציפית הגעתי לזה באמת כמו שסיפרתי, אבל מי שרוצה את זה ימצא את זה.
תודה רבה לירוי!
תודה לך, יובל.